נלמד עכשיו מסכת שקלים, דף A, נתחיל בדף ד' בסוף העמוד הקודם. אנחנו למדנו במשנה שהאחים והשותפים, או האחים השותפים שחייבים בכלבון ופטורים ממעשר באמה. אז על מה מדובר? אומרת הגמרא, ושחלקו וחזרו ונשתתפו. אנחנו דיברנו שהאחים, מדובר על אחים שהם יורשים. הם ירשו את אביהם. עכשיו יש לנו כלל, כל מי שחייב בכלבון זה בן אדם שלא נתן על חברו, זה אדם שנתן לעצמו. כלבון זה מה שמוסיפים על מחצית השקל, משהו מועט, יש אומרים בשביל הפריטה, יש אומרים ידין תורה כמו רבי מאיר. כך או כך, אמרנו שהאחים, מה מדובר פה? שותפים פטורים מעשר בהמה, כמו שלמדנו אתמול. אבל כל זמן השם, אבל שותפים פטורים מעשר בהמה, אבל חייבים בכלבון. אז פה מדובר על מקרה מאוד פשוט, האחים והשותפים, האחים השותפים, הם חילקו את הירושה שלהם, בהתחלה זה היה של אבא שלהם, אפילו שאביהם כבר נפטר, כיוון שהם עדיין אוכלים מתפוסת הבית, ככה זה נקרא כל זמן שהם לא חילקו את זה, זה כאילו עדיין הם אוכלים משל אבא שלהם, אפילו שזה מגיע להם על פי דין. אחרי שהם חילקו את זה ונעשו כלקוחות, נעשו כקונים לעניין הזה, הם קיבלו כבר את החלק שלהם, והם השתתפו בזה, עכשיו הם כשותפים לכל דבר. אז הם שותפים, אבל מצד שני הם חייבים בכלבון, זה כבר לא כסף שאבא שלהם נותן עליהם. אז לכן האחים והשותפים הם חייבים בכלבון, אבל פטורים מעשר בהמה, כי מעשר בהמה דווקא אדם אחד, אמרנו, הם פטורים מעשר בהמה, הם פטורים מעשר בהמה ולא מכלבון. מצד שני, אמרנו ככה, בשחלקו וחזרו ונשתתפו, כן עכשיו, שחייבים במעשר באמה, מתי הם חייבים במעשר באמה ופטורים מן הכלבון? בשלא חלקו. אז עדיין הכסף הוא כסף של אביהם, הוא כאילו נותן עכשיו בשביל כולם את הכלבון, כי זה כסף שלו, אז את מחצית השקל, כי זה כסף שלו מה שנותנים משם, אפילו שהם עצמם עושים את זה, כל בני הבית, עדיין זה כאילו האבא נתן בשביל כולם, ואז הוא לא חייב בכלבון, אבל מצד שני, אם אתה אומר שזה כאילו האבא נותן בעצמו, אז גם המעשר בהמה צריך יהיה לעשות, כי הבהמות הם של האבא עדיין, ולא חלקו אותם, והם גם לא שותפים בהם, אלא הכל של האבא והאבא, כיוון שהוא לא שותף עם אף אחד, הוא חייב במעשר בהמה. אמר רבי אלעזר, אז בואו נעשה רגע סדר, נחזור על זה, אם הם כבר חילקו ביניהם ואחרי זה נהיו שותפים האחים, כי הם החליטו להיות שותפים משום מה, אז הם כן צריכים לתת כל אחד לכלבון שלו מהכסף שיש לו, כי שותפים חייבים בכלבון, אבל מעשר בהמה הם פטורים. מצד שני, אם הם לא חלקו וכל הכסף הוא בעצם כמו משותף להם, אבל בעצם הוא של אבא שלהם, אז בכלבון הם יהיו פטורים, כי זה אבא נותן בשביל כולם, אבל מעשר בהמה יהיה חייב האבא הזה, אז בעצם הם יהיו חייבים. הלאה, אמר רבי אלעזר, על מה מדובר פה? ואין שחלקו גדיים כנגד ישים. מתי, אם הם הלכו וחילקו, ואחרי זה נשתתפו, אז יהיה את הדין הזה של האחים השותפים, רק שאחד אמר, תשמע, אני אקח גדיים, ואתה תיקח תיישים. בעצם מגיע לו חצי מהתיישים, ולשני מגיע חצי מהגדיים. זה כאילו כל אחד אמר, אני מוכר לך את החלק שלי כנגד הגדיים שאתה תיתן לי, ואני מוכר לך את הגדיים שלי כנגד החלק של התיישים שאתה נותן לי, ופה הם עשו ממש מסחר. מותר להם, אבל הם עשו ממש מסחר. מה זאת אומרת מסחר? הם עשו את החלוקה, ועשו פה פעילות של חלוקה, זהו, זה כבר שלהם לגמרי. אבל אם חלקו גדיים כנגד גדיים ותשעים כנגד תשעים, כמו שבדרך כלל חצי חצי, כל אחד קיבל חצי מכל הרכוש, מכל הבהמות במקרה הזה, אז נכון שכל אחד קיבל את חלקו, אבל כשהם חוזרים ונשתתפים, זה כאילו חזרנו אחורה. כי בעצם כשאתה חוזר ומשתתף, זה כאילו החזרת כל דבר למקומו, ונתברר למפרש שהם פשוט חזרו להיות כאילו ברשות האבא, כך אומר רב לזר. בעצם זה נקרא אם יש ברירה או אין ברירה, ככה מסבירים המפרשים. זה כאילו אני בא ואומר עכשיו שעוד לא חילקת את זה כל אחד כמו שהוא רוצה, אלא ממש חצי חצי, ועכשיו עשית אותם שותפים, זה כאילו אמרת, אוקיי, בוא נחזור להיות יחד, תחת כנפי האבא, ככה הוא אומר. ולכן, אם הם נתנו את ישים כנגד גדיים וגדיים כנגד ישים, אז בסדר, אז באמת אתה צודק, דין המשנה הזה, הם באמת נהיו חלוקים לכל דבר, וכשהם השתתפו הם עשו שותפות לכל דבר, ובאמת יהיה שהם חייבים בכלבון ופטורים ממעשר בהמה. אבל אם חלקו גדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים, חלוקה כמו שפשט של החלוקה. אז הוא חלקו משעה הראשונה. הם חזרו בעצם לחלק מהשעה הראשונה, וכשהם חוזרים חזרה, הם חוזרים כאילו כתח התפוסת האבא. יהיו פטורים מן הכלבון וחייבים במעשר בהמה. רבי יוחנן לא מסכים עם רב לזר, ואומר רבי יוחנן, לא, אפילו חלקו גדיים נגד גדיים, מתיישים נגד ישים, אפילו קיבלו חצי חצי מכל דבר. כלקוחות אין. וכמו לקוחות. בדין לקוח שמקבל ולקח וזהו, נעשה ברור גמור. ואין יותר, אין ברירה בעניין הזה יותר. ולכן, אין, וכלקוחות אין, ופטורים מן המעשר שנעשים שותפים עכשיו, הם כמו שותפים לכל דבר, זה לא חזרה כלהיות כמו האבא, אלא זה שלב אחד קדימה בתהליך, ופטורים מן המעשר. כעודת נינן, יש לנו משנה שאומרת בבכורות, הלקוח, זאת אומרת, זה שקונה בהמה, כן? ואחד שניתן לו במתנה, פטור ממעשר בהמה. זאת אומרת, אחד כזה שזה לא היה שלו, אלא הוא לקח את זה, קיבל את זה, הוא לא צריך לעשות מעשר בהמה, ומה שהוא קיבל עכשיו, בעדר שהוא קיבל. כן? ומאיפה דורשים את זה? דורשים את זה, מה שכתוב, בחור בניך תיתן לי. כן, תעשה לשורך לצונך. ממש לומדים את זה מבחורות. כמו שבניך לא שייך בהם דין בכורה, בלקיחה ומתנה, שהם נודו אצלו, זה לא שייך למתנה ולקיחה. אותו דבר, גם שורך וצונך, אתה לא תנהג בהם דין בכורה, במה שהוא לקוח ובמתנה. ולכן הוא אומר, כיוון שהם לקוחות, הם פטורים גם כן מן המעשר לגמרי, והם יהיו חייבים רק בכלבון. כן? על כל פנים... כעוד, נן, אמרנו מעשר במה. ולכן הוא לא מעמיד את זה שזה חוזר חזרה לתפוסת האבא, תפוסת הבית. רבי חייה אמר, רבי ירמי הבאי שאל, רבי ירמי השאל, ולמה לית נן אמרין, למה אנחנו לא אומרים, כן, למה המשנה שלנו לא הביאה עוד אפשרויות נוספות, מי שעכשיו שנינו פה בחלק האחרון, שפעמים שהם חייבים בזה ובזה, יש זמנים שהם חייבים גם בזה וגם בזה, ופעמים שהם פטורים מזה ומזה, הכוונה מכלבון וממעשר בהמה. איך הוידה? איך האופנים האלה שהם חייבים או פטורים? בוא נראה. אחד, אפשרות, חלקו הנכסים, אם האחים חלקו את הנכסים, אבל הם לא חלקו את הבהמות. אז חייבים בזה ובזה, כי הם חלקו את הנכסים, ועכשיו הם שותפים בנכסים ושותפים חייבים בכלבון. מצד שני, הם לא חלקו את הבהמה, אז הם כמו תפוסת הבית בבהמה, והבהמה היא כמו של אבא שלהם. ואז בעצם חייב עדיין במעשר בהמה, כמו שהאבא חייב במעשר בהמה, כי אין לו שותפים עדיין. אבל אם קרה הפוך, אם הם חלקו את הבהמות דווקא, ולא חלקו את הנכסים, אז פטורים מזה ומזה. מבהמה הם פטורים כי הם שותפים עכשיו נהיו. ומנכסים הם עדיין לא שותפים, אז האבא נותן בשבילהם את הכסף כביכול, ולכן הם לא חייבים בכלבון. אמר רבי מנה, עד הדעת אמר, מה שאתה אמר, שהם פטורים מזה ומזה, אם הם חילקו את הבהמה ולא חילקו את הנכסים, זה רק בשלו הייתה הבהמה רוב הרכוש, רוב הנכסים. אבל אם הייתה הבהמה רוב, אז הבהמה נחשבת כבר גם עיקר הנכסים, ואז זה כאילו גם הם חלקו את הנכסים. ואם הם חלקו את הנכסים והשתתפו בהם אחרי זה, אז הם חייבים גם בכלבון. אז נכון שהם באמת יהיו פטורים עם עשר בהמה, אבל הם יהיו חייבים בכלבון. רבי אבין אמר, כן, רבי אבין אמר ככה, רבי שמי ביי, רבי שמי שאל, למה אתה אומר שהם חייבים במעשר במה ופטורים מן הכלבון, אם זה נשאר עדיין בתפוסת האב, מפני שעשייתן כאדם אחד אצל מעשר במה, עשית אותם כאילו זה האבא עכשיו נמצא שם, בשביל מעשר במה, שאתה גם פותר אותו מן הכלבון, כן? אז אתה גם פותר אותו על הכלבון, כי הוא נותן בשביל אחרים. אבל באמת, מה עשית אותו בעצם? הוא שואל ככה, סליחה, נקרא את זה ככה. הוא שואל שאלה, מפני שעשיתן כאדם אחד אצל מעשר בהמה, בגלל שהחמרת בו להחשיב אותו שזה בן אדם אחד אצל מעשר בהמה, השם הזה כאילו האבא עומד עדיין כנגדם, אתה גם יכול להקל ולפתור אותו מן הכלבון? חומרה זה חומרה שבא לידי כולה. זאת אומרת, אם אתה מחמיר, אז אתה מחמיר. שמה זה נחשב רק האבא, שמה הם נחשבים כשותפים. ואם אתה אומר שמה, אז בכלבון על כל פנים תחייב אותם גם כן. וענו לו, לא שניה, אם אתה רוצה להגיד שזה לא שונה, זה שונה משאר השותפים, שהוא נותן סלע אחת שלמה, שהרי באמת, הם נותנים כאילו משל אביהם, אבל הוא לא נותן מחצית מחצית לכל אחד, הוא נותן חתיכת כסף, שזה נקרא לעניין הזה סלע, שזה כמו בן אדם אחד שנותן עבורו ועבור חברו, זה כאילו אבא שלהם נותן עבורם, ולכן הם פטורים בעצם מן הכלבון. הגמרא מקשה על זה ואומרת, מעתה, אם אתה אומר שזה תפוסת בית, אז מה זה משנה גם אם הם חלקו וחזרו ונשתתפו? גם כן הם לכאורה היו חייבים במעשר בהמה, ופטורים מן הכלבון, שזה גם כן כאילו אבא שלהם שקל עליהם. ובכל זאת אתה שונה במשנה, חייבים בכלבון, ופטורים ממעשר בהמה, אם הם ישתתפו אחרי זה בעצמם. והגמרא אומנם לא מתרצת את זה, אבל המפרשים אומרים שלכאורה היא לא צריכה לתרץ, כי ההסבר הוא פשוט, מה שאמרו חכמים מקודם, וזה כאילו אמור להיות ברור, שזה לא דומה מה שזה לפני כן היה אצל האבא שלהם, לבין מה שהם השתתפו אחרי זה. כי כשזה, הם עוד לא השתתפו, הם עוד לא חילקו והשתתפו, אז בעצם עדיין נקרא שמו של אביהם עליהם. שהם חלקו ונשתתפו, זה כאילו יצא כבר שמו של אביהם מזה, ואז באמת הם שותפים לכל דבר. הגמרא אומרת, הדין הזה של הבנים הוא גם הולך בגיסים, בעלים של אנשים. רבי בא בשם אבא בר אבונה, הוא אמר, איש שני אחים שירשו את אביהם. אותו דבר, אצל שני אחים שירשו את אביהם, אותו דבר גם היא שני גיסים שירשו את חמיהן. שתי בנות שאין להם יורשים אחרים של גברים, אז הבעלים שלהם נקראים גיס וגיס, מצד אחד ומצד שני, גיס לצד. אז אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, היית חושב לבוא ולומר, שאולי פה הם כבר נחשבים כלקוחות, והם יהיו פטורים מעשר בהמה, גם אם עוד לא חלקו ביניהם. אז פה רוצה לגמרא להגיד לך אותו דבר, אם הם חלקו ביניהם, אם הם עוד לא חלקו ביניהם, אז עדיין זה כאילו אבא שלהם ישלם עליהם, והם חייבים במעשר בהמה, והם פטורים מן הכלבון. הלאה. לאיכן היו הכלבונות נופלים? למה היו עושים הכלבונות האלה? רבי מאיר אומר לשקלים, כי שיטת רבי מאיר הם בעצם שהם חלק מהשקלים, כמו שלמדנו מהתורה. רבי לזר אומר, זה הולך לנדבה, הרי זה לא חלק מהשקלים, אבל זה הולך לנדבות, כי בגלל שהם קשורים לשקלים, אז זה הולך לקייץ באמת המזבח, להביא קורבנות בזמן שהמזבח אף אחד לא מקריב אליו, שאף פעם לא יהיה בטל. רבי שמעון שזורי אומר, ריקו הזהב וציפוי לבית קודש הקודשים, הם משתמשים בהם, כן, כמו כל המותרות של התרומה. בן עזאי אומר, שולחנין שהיו עושים את הפריטה, היו נוטלים אותן בסחרן, משם היו לוקחים את המשכורת שלהם. ויש אומרים שהיו משתמשים בהם להוצאת דרכים, הכוונה היא, כמו שאמרנו, לחפור בורות ולתקן את הדרכים וכו'. אדרן הלך פרק באחד באדר, אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, את פרק שני, פרק מצרפים שקלים. המשנה אומרת ככה, מצרפים שקלים לדרכונות, דרכונות זה בעצם מטבע, כן, שהוא היה יקר יותר, ולכן הם היו מטבעות גדולים יותר של זהב, והיה להם יותר קל לשאת אותם בדרך, מפני מסוי הדרך, כשם שהיו שופרות במקדש, כמו שהיו שופרות כאלה קופות צדקה, כאלה שרחבות מלמעלה וצרות מלמטה, שאי אפשר להכניס את היד עמוק, ככה היו שופרות במדינה, הכוונה מחוץ לירושלים. עכשיו עוד נקודה, בני העיר ששלחו את שקליהן, הם שלחו את השקלים שלהם, זהו, עם שליח, אספו הכל, עשו היום מרוכז מאוד, עכשיו שלחו את השקלים שלהם, ונגנבו או שעבדו בדרך לשליח, אז מה הדין? אם נתרמה התרומה, הכוונה, אם נתרמה התרומה, הכוונה, זאת אומרת, הגזברים כבר תרמו את התרומה בבית המקדש, אנחנו נדון אחרי זה בגמרא, האם אפשר לתרום לפני שמגיעים כל השקלים, לכאורה מובן פה שכן, אז אם באמת הגזברים כבר תרמו, קנו בזה כבר קורבנות, וזה נמצא בשקלים של בני העיר האלה, עדיין נמצאים בדרך, אז השבועה שנשבעים השליחים, שהם לא מעלו, שהם לא עשו שום דבר בכסף, הם נשבעים אותה לגזברים, כי בעצם, הרי השומר צריך להישבע שהוא לא פשע בשליחות שלו, ובעצם הוא נשבע לגזבר. למה לגזבר? למה הוא עומד בפני הגזברים? בעצם הוא כמו עכשיו כבר שליח של הגזברים, כי הגזברים של בית המקדש כאילו כבר זכו בכסף הזה. אבל אם עדיין, אז כל זה לגזברים, אבל אם לא, אם זה לא הגיע לגזבר, אם זה עדיין לא תרמו את התרומה, אז בעצם עדיין הגזברים לא קיבלו איזה אחריות, ולכן השליח הזה נשבעים, השליחים האלה נשבעים לבני העיר. ובני העיר, ומה קורה הלאה? בכל מקרה, בכל מקרה, ובני העיר שוקלים תחתיהן, כן, אז על כל פנים, בני העיר שוקלים תחתיהם, לתת שקלים אחרים תחת השקלים הראשונים. הלאה, נמצאו, עכשיו השקלים האלה שלחו לאיבוד, נמצאו, או שחזרו מהגנבים, הם נגנבו, אלו ואלו שקלים. זאת אומרת, זה לא נגיד שהשקלים הראשונים או השניים יוצאים לחולין, אלא שניהם יש להם קדושה. מצד שני, הם גם לא עולים להם לשנה הבאה. אין עולים להם לשנה הבאה. הם לא יכולים להגיד ששנה הבאה הם פטורים מהשקל, כי הם שייכים לשנה הזאת. הגמרא אומרת, למה אתה מצרף אותם דווקא לדרכונות? למה לא תעשה מהן מרגליות? אבנים טובות, הן מאוד יותר קלות לשאת אותם מאשר דרכונות. מרגליות הן יותר קלות היו. הגמרא אומרת, שמה תזיל למרגלית, שמה הערך של המרגלית יהיה זול יותר. המטבע של זהב ודאי יותר יקר המטבע של כסף, הוא גדול יותר גם. אבל אם תזיל למרגלית, אתה נמצא שההקדש מפסיד, אתה הפסדת את ההקדש, הקדש לא מפסידים, תמיד רוצים שהוא ירוויח. הלאה, כעידת נינן תמן, וכולן, אמרנו שכולן, כל הדברים, הגמרא בבכורות מדברת על הדברים שהתורה אמרה שפודים אותם. כולן, כל הדברים האלה כמו בכורות, כמו הקדשים, נפדים בכסף, ובשווה כסף, שהם גם בדברים שהם שווים כסף, חוץ משקלים, ששקלים רק במטבעות אפשר, כן? אומרת הגמרא, ואין פודים בכלים? למה לא פודים בכלים? אז אומרת הגמרא, כן? הגמרא, הכוונה למשנה בבכורות, כן? למה לא יפדו את השקלים האלה בכלים? אמרת הרי שווה כסף. זאת אומרת, סליחה, זה השקלים שלנו פה. אמר רבי שמעון בר יצחק, שמא יוזילו הכלים. מה אנחנו חוששים? שהערך של הכלים האלה יוזל לפני שימכרו הגזברים את הכסף, ונמצא ההקדש מפסיד. אוף החנמי, אותו דבר פה, למה אנחנו לא מצרפים אותם למרגליות? זאת אומרת, פה, מקודם זה היה לגבי הבכורות וכל ההקדשים. אבל עכשיו אנחנו מסבירים את זה לגבי השקלים, אותו דבר. שמא תזיל למרגלית ונמצא ההקדש מפסיד, אותו דבר כמו שאמרנו שם, על הכלים. הלאה, אמרנו שהיו שופרות במדינה ולא, שהיו שופרות במדינה שתוכם אספו את השקלים. איזה שקלים מדובר? מתניתה, מה שאמר שהיה שופרות במדינה, היא בטקלין חדתין. מדובר על שקלים חדשים, אלה שנגבו באדר הזה עכשיו לצורך ניסן הקרוב. אבל בטקלין עתיקין, בטיקלין עתיקין, כלומר שקלים ישנים, אלה שלא נתנו קודם צריכים להביא עדיין, להשלים, להביא על השנים שלא הביאו בעבר. לא בדע, בזה לא היו שמים שופרות במדינה, מי שהיה צריך לפרוע, היה צריך ללכת לבית המקדש ולהביא את זה. ותנה, כן? אנחנו, יש לנו ברייתא שאומרת ככה, התיקין במקדש ואין התיקין במדינה. דווקא במקדש הם היו ולא במדינה. הלאה, אמרנו שבני העיר שוקלים תחתיהן אחרים, כן? אז אמרנו, על מה מדברת המשנה? מתנית הדין הזה של המשנה, שהשליחים נשבעים הרי ופטורים לשלם, מדובר דווקא בשומר חינם. שליח שהוא שומר חינם, שומר חינם, אחד שלא מקבל כסף על השליחות שלו, הוא פטור מגניבה ועבדה. אבל בשומר שכר, הרי הוא חייב, הוא לקח על עצמו לשמור עם נשק, נגיד, לצורך העניין. הוא צריך לשמור, הוא שומר שכר. אז לא בדע. בדין כזה, הם צריכים, השליח צריך לשלם על זה, ושזה הוא לקח על עצמו לשמור בשכר. אבל, אמר רבי אבא, לא, לא, זה לא נכון, ואפילו תימר, אפשר להסביר שהמשנה מדברת גם בשומר שכר. אלא מה מדובר שם שהם נגנבו? לא נגנבו סתם ככה שהם נרדמו בשמירה. אלא בליסטי מזוין, מישהו בא אליהם ואנס אותם להביא את הכסף. אותו דבר עבדו, הכוונה כמי שטבעה ספינתו בים, כלומר בא איזה גל גדול ולא היה לו שום ברירה. זה נקרא אונס. אונס גם שומר שכר פטור מאונסין. לכן אפשר להאמין כך את הגמרא. על כל פנים, אמרנו שאם נתרמה התרומה אז נשבעים לגזברין, ואם לא נתרמה נשבעים לבני העיר. אז אמר רבי יוסטי בר רבי סימון, כן? מה שאמרת, שזה מחלקים את החילוק הזה, אם כבר נתרמו או לא נתרמו, עתיה, כמן דאמר תורמים, זה רק על הגבוי, סליחה, זה על הגבוי, אלה ששקלים שכבר נגבו, רק שהם עוד לא הגיעו פשוט ללשכה, וגם על העתיד לגבות, ואפילו על השקלים שעוד לא גבו אותם, כדי שיהיה לי כל ישראל חלק בקורבנות ציבור, ושאנחנו באים וקונים את הקורבנות, שהגזבר קונה את הקורבנות, הוא קנה אותו כבר בשביל כלל ישראל, אפילו אם הוא עדיין לא נתן את המחצית השקל, הרי הוא חייב לתת אותו, אז כבר קונים אותו בשבילו, שיד כל ישראל תהיה שווה בו. אמנם ברם כמאן דאמר, אין תורמים לא על הגבוי, ועל העתיד לגבות, כן, לא תורמים על מה שלא הגיע ללשכה, ועל מה שעוד לא בכלל נקבע, כן? זאת אומרת, של מה תרמו? רק מה שכבר ממש הגיע ללשכה של השקלים. אז לא בדע, זה לא הולך, המשנה שלנו לא הולכת על השיטה הזאת, שהרי לפי זה, הם היו צריכים להישבע רק לבני העיר, כן? ואז בני העיר היו צריכים לשקול, אבל פה אתה רואה שהם נשבעים לגזברים. בני העיר ששלחו את שקליהם, עכשיו אנחנו דנים בעוד עניין, בני העיר ששלחו את שקליהם, אמרנו שהם נשבעים לגזברים, ואם לא תרמו עדיין נשבעים לבני העיר, אז אומרת הגמרא ככה, כן? ככה. אנחנו הרי לכאורה שנינו במסכת שבועות שהקדשות זה דבר שלא נשבעים אליו. יש דברים שנשבעים אליו, נגיד אדם ששלח יד בפיקדון, הוא אומר שהוא לא שלח, אז הוא צריך לשבע על זה, אבל על הקדש לא נשבעים. אמר רבי אלעזר, מה שאמרנו עכשיו שצריך להישבע בכל זאת, על מה שהם נתנו שקלים, מה שגנבו מהם מהשליחים האלה, דרבי שמעוני. זה שיטת רבי שמעון בשבועות שם. דרבי שמעון אומר, קודשים שהוא חייב באחריותן כנכסיו הם. כאלה שקלים שהוא צריך אחריות שלהם, זאת אומרת, בני העיר יצטרכו לשקול אחרים תחתיהם, אז הוא צריך להגיד שבועה עליהם. אבל לפי החכמים שחולקים עם רבי שמעון, אז השליחים לא צריכים להישבע. זה באמת רבי אלעזר אומר, אבל רבי יוחנן אומר, לא, מה שהמשנה שלנו אומרת ששליחים נשבעים לבני העיר, אפשר להגיד שם דברי הכל, גם לפי חכמים ולא לפי רבי שמעון. למה? וזה נעשה משום שבועת הקנאי. למה זה נעשה? משום שחכמים תקנו שלא יהיו מזלזלים בהקדש. לכן הם צריכים בכל זאת להישבע. נכון, אתה צודק, מה התורה באמת, את זה מסכימים חכמים שהם לא היו צריכים שבועה. אבל תקנו תקנה פה, על ההקדשות, שאנשים לא יזלזלו, יגיד, טוב, זה של הקדש, ילך לאיבוד, ילך לאיבוד. לא רצו שיזלזלו בזה, לכן אמרו שבכל זאת יצטרכו שבועה על הדבר הזה. כן? הגמרא אומרת, יותר מסתבר מה שאמר רבי יוחנן. למה? על דעת את רבי יוחנן, מה שאמרנו עכשיו, שזה בעצם שבועה של תקנת חכמים, נייך, אפשר להבין את דברי המשנה מצוין. למה? כי מה אמרנו? נשבעים לגזברים, ואם לאו נשבעים לבני העיר ובני העיר שוקלים אחרים. מה שאמרנו את שתי הדברים האלה, תחתיהן, כן, תשורים דברים שוקלים אחרים תחתיהן, אז זה אפשר להבין מצוין, למה בכל מקרה הם נשבעים? משום שבועת התקנה. אלא לרבי לזר, שהסביר את זה, שאת השיטה היא אמרה לפי שיטת רבי שמעון, נו, אז מלא, את מה שאמרת, שאם נשבעים לבני העיר, את זה אני כן יכול להסביר לרבי שמעון, מכיוון שבני העיר הרי הם חייבים באחריות. אבל איך אתה אומר, שאם הם כבר נתרמה התרומה, הם צריכים להישבע לגזברים. הגזברים, איזה אחריות יש להם, שאתה אומר שהשליחים צריכים להישבע להם. הרי השקלים לא נמצאים אצלהם, ולא נשבעים עליה הקדשות, לפי דעת רבי שמעון, הם לא חייבים באחריות שלהם בכלל. באמת, הגמרא אומרת, לא, באמת, אתה צודק שלא צריך להישבע אם כבר זה יגיע לגזבר. אלא מה מדובר במשנה שלנו? צריך לומר שמדובר על שומר שכר דווקא. ואז נגנבו, עבדו ממנו השקלים, ומגיע לו שכר לקבל על זה עכשיו. אז השליח הזה, הם נשבעים לבני העיר. הוא נשבע לבני העיר שהשקלים לא ברשותם. וזה נעשה פשוט במעמד הגזברים. למה? כדי איכיד, לא לחשדינו, כדי שהגזברים לא יחשדו שהשליחים העלימו פה את השקלים ולקחו אותם, לכן גם הגזברים היו נוכחים שם, אבל באמת החיוב הוא רק עבור בני העיר. הנמי, עוד סיבה, דלא נשבו להופושים, כדי שלא יחשבו את השליחים כפושעים שהתרשלו בשליחותם, שכולם ידעו שבאמת הם היו, סך הכל היה להם אונס, באו אליהם עכשיו צבא ולקח באמת הדבר הזה, לא היה להם מה לעשות. אומרת הגמרא, בכל זאת, מה שדעתו של רבי יוחנן הרי, שאמרנו שזה תקנת חכמים, כן? אז זה יהיה קיים אף על פי שקיבלו בני העיר לשלם. אפילו בני העיר מוכנים לשלם ולשקול, אפילו בלי שבועות השליח, עדיין השליח חייב שבועה. למה? שאם אתה אומר שזה תקנה, אז אין כדי שיוצא בלי שבועה. שבועה זה דבר מאוד חמור. לפעמים בן אדם היה אומר, שמע, אני לא אהיה שליח, כי אני מפחד שבסוף אני אגיע לשבועה, היינו אומרים, אולי במקרה כזה בני העיר יגידו לו, תשמע, בוא, אם יקרה דבר כזה, אנחנו נגיד שלא צריך ואנחנו משלמים. לא, אין דבר כזה. אין הקדש יצא בלא שבועה. אנחנו למדנו במשנה שאם עבדה, אם נאבד מידי השליח, זה דבר אחד. אבל מה קורה כשהבן אדם הולך בעצמו להביא את השקל, ועליו אנחנו ריבות? זאת אומרת, הבן אדם יפריש שקל. הוא יפריש אותו, ובא להביא אותו לירושלים, ועבד ממנו. כן? אז מה, והוא לא נתן עדיין, כן? מה יהיה הדין? אפילו הוא שלח עם מישהו, אבל נגיד הוא אפילו בעצמו רוצה להביא את זה, והוא בדרך. רבי יוחנן אמר, חייב באחריותו, זה שצריך להביא את זה, זה שמחויב להביא את המחצית השקל, עד שימסרנו לגזבר. עד שזה לא יגיע לגזבר, הוא לא יצא ידי חובתו. רבי שמעון בן לקיש אומר, לא, הקדש. כל דבר שאדם מקדיש, זה נחשב כבר באותו רגע שהוא הקדיש אותו כבר, ברשות הגבוה, בכל מקום שהוא, וברגע שהוא עבד, הוא עבד כאילו, אפילו אם זה לא הגיע לגזבר, כן? זה הלך לאיבוד לגבוה. כאילו השם העלים את זה. שנאמר להשם הארץ ומלואה, ולכן אין בזה שום, הוא לא חייב להביא משהו מתחתיו. אומרת הגמרא, קצת קשה על מה שאמר רבי שמעון בן לקיש, הוא לא חייב. מתנית פליג על רבי שמעון בן לקיש, המשנה שלנו היא מקשה עליו, כי כתוב, נשבעים לבני העיר, ובני העיר שוקלים תחתיהם. אתה רואה שבני העיר צריכים לשקול משהו אחר תחת זה, אבל לפי שיטת ריש לקיש, היה צריך להגיד שהם לא צריכים להביא חדשים. הגמרא אומרת, לא עוד אם משום תבואת הקנה, זאת אומרת, מה שרבי יוחנן אמר, שהשבועה של השליחים היא עם תקנת חכמים, אותו דבר פה, מה שחייבים בני העיר לשקול אחרים תחתיהם, זה באמת לא מעיקר הדין, כי באמת היו צריכים להיות פטורים בזה לפי ריש לקיש, אלא לא רצו שיתזלזלו בהקדש, אז תקנו שיביאו אחרים תחתיהם. אמרנו, תנאי הראשונים, השקלים הראשונים נופלים לטקלין חדתין, הם אלה שינתנו לקופה של השקלים, לקנות הקורבנות, והשניים נופלים לטקלין עתיקין, אלא לקופת השקלים הישנים יותר של שנים קודמות, שאמרנו שמתקנים בהם את חומת העיר, כן? אנחנו עושים בהם צורכי ציבור. אומרת הגמרא, אלו הן הראשונים, מי נחשב לשקלים ראשונים, ואלו הן השניים, מה שניים? רבי פנחס בן רבי חייא ורבי אבא מריאם, חלוקים בזה. חד אמר, אלו ששלחו בני העיר תחילה, אחרי שנמצאו, אז אתה אומר, ושתיהם עומדים עכשיו לפניך, עוד לא תרמת אף אחד מהם, אלה שנמצאו, זה מה שהם הרי הביאו בהתחלה, או שהגנבים החזירו אותם, אותם תורמים, אלה הם שייכים לתקלין חדתין, לחדשים. אבל חרנה, זאת אומרת האחר, אמר, אלו שהגיעו לידי גזברים תחילה, זה לא עובד ככה, מה שהגיע לגזבר ראשון, אפילו עוד לא תרם אותו בתרומה, הם נחשבים לראשונים. השניים, זה מה שהגיע אחרי זה, אפילו אם יהיו, בעצם קודמים לזה, במה שהוציאו בני העיר, ובדרך כלל השניים הם אלה שיגיעו לגזבר ראשון, כי הפרישו במקום מה שנעלם או נגנב. הלאה. אנחנו אמרנו שככה, אם אדם נתן, יש לנו פה דין מעניין, הנותן שקלו לחברו, כן, הוא נתן לחבר שלו, מחצית השקל, לשקול לידו, שיהיה שוקל בשבילו, יביא לו את מחצית השקל. השליח הזה הלך, וראה שאין לו מחצית השקל, והאח מחצית השקל שלו דייבד, לא יודע מה היה, הוא עשה משהו ברמאות, ושקלו על ידי עצמו, אמר, הנה אני נותן מחצית שקל לעצמי, תרשמו אותי, שאני נתתי מחצית השקל. אפילו יחזיר לו אחרי זה את הכסף, אין לזה משמעות כרגע. הוא, במקום להביא למי שנתן לו להביא את זה, הוא הביא בשביל עצמו. אם נתרמה התרומה, עכשיו ככה, אם עדיין לא נתרמה התרומה, אז ככה. זאת אומרת, אמרנו שתורמים לפי שיטה אחת, גם ממה שעבור כבר להיגבות. אז בעצם כבר, התרומה כבר נעשתה. הוא עכשיו מביא את זה כדי להשלים את החוב. אז מה הוא עשה בעצם? הוא מעל בזה שהוא נהנה במחצית השקל. ומה הוא בדיוק נהנה? הגמרא תסביר את זה עוד מעט, ומה הוא נהנה. איזה הנאה הייתה לו. כי מעילה זה שאדם לוקח משהו של קודש ונהנה ממנו. אבל אם עוד לא נתרמה, אז הוא לא מעל. נכון שהוא גנב מהחבר שלו כרגע, הלווה מחבר שלו את הכסף, לא ברשותו, לא משנה. אבל הוא לא עשה, לא הייתה לו הנאה בינתיים ממה שכבר נחשב קודש. אנחנו נסביר את זה בגמרא. השוקל שקלו מן ההקדש, הוא לקח בטעות משהו שהוא עשה להקדש, אמר, זה אני מקדיש לבדק הבית. הוא שכח שזה ככה, או לקח משם ונתן מזה מחצית השקל, ונתרמה התרומה וקרבה הבהמה. כן? הכוונה היא שאחרי זה נתרמה התרומה הזאת וקנו הגזברים, אז ברגע שנתנו את זה כבר, ברגע שזה כבר נכנס לפעולה של קניית הבהמה, וגם הקריבו אותו, זאת אומרת צריך גם קרבת הבהמה בשביל שזה יקרה, כי אם לפני כן הוא יכול לתקן את זה, אבל הם כבר הקריבו אותו, אז הוא מעל. באותו רגע כבר נעשה מעילה. לא כמו קודם, שדיברנו עליו שזה כבר היה, אז הוא כבר מעל מיד, הוא לא צריך לחכות עד שזה יקרה. פה צריך להבין שרק מתי שהבמה מוקרבת, רק אז המעילה נעשית. מעילה, הכוונה שהוא נהנה מההקדש. פה הוא עוד לא נהנה מההקדש. אם הוא לקח ממעות מעשר שני ונתן אותם, או שכמובן מעשר שני צריך להשתמש בהם דווקא ל... צריך להשתמש בהם דווקא ל... ל... צריך להשתמש בהם דווקא לירושלים, ומדמי שביעית, אותו דבר, הוא לקח דברים של פירות שביעית, אז הדינו יהיה שיוכל כנגדן, יש תקנה לזה שהוא צריך לאכול כנגדן, הגמרא תסביר איך עושים את זה. אמרנו במשנה, השוקל, כן, ואמרנו שהוא שקל מן ההקדש, ורק אחרי שקרבה הבהמה הוא מעל. הגמרא אומרת, רגע, אבל יש ברייתא שאומרת, אנחנו שינו במשנה שלנו, שדווקא אם קרבה הבהמה, רק אחרי שקרב הבהמה, רק אז הוא נאסר. ותנא דבי רבי, ובראית שהייתה בבית מדרשו של רבי, שרק אם נתרמה התרומה, שכבר, סליחה, שאם נתרמה התרומה, אפילו שעוד לא קרבה הבהמה, הוא כבר עשה מעילה. הגמרא מסבירה. כן? מן תנא אם נתרמה התרומה, מי זה זה ששונה אם נתרמה התרומה, ומהר יותר הוא כבר מועל? רבי שמעוני. כי הוא סובר שמיד שנתרמה התרומה, גם קרבה הבהמה. מיד. איך שאתם רואים את התרומה, קרבה הבהמה. אז בעצם הוא מסכים גם כן שזה בקרבת הבהמה. אבל איך אנחנו יודעים את זה? דמר רבי שמעון, מיד היה מקבל מעותיו. כן? כי כתוב שם, אנחנו נראה את זה בהמשך, שיש מי שסובר, שהחנווני, זה שמקבל את הכסף, הוא מקבל את המעות שלו, רק שמקריבים אותם על גבי המזבח. זאת אומרת, החנווני היו רוצים, אנחנו נראה בדף י"ג מחלוקת בזה, שהחנווני, זה שמספק את הבהמות, הספק של הבהמות, בגלל שההקדש לא רצה שיפסיד, לא רצו שיפסידו מההקדש שום דבר, אז החנווני הזה, היו משלמים לו רק אחרי שאומרים שהבהמה מצוינת ואין משום מום, והיא כבר קרבה למזבח, רק אז היו משלמים לו. אז לפי זה, רק אז היו משלמים לו, ורק שהקריבו את הקורבן, אז הוא באמת מעל. אבל לפי רבי שמעון אומר, לא, כהנים זריזים מהם, ומיד שהם כבר קנו את הבהמה, בדקו טוב טוב שאין שם שום מום, הם יודעים אם הם קונים, אין לזה בעיה. ברגע שקיבל, ולכן הבן אדם היה מקבל מיד את הכסף. ולכן, רבי שמעון בעצם בא ואמר, מיד היה החנווני הכוונה, כן? מקבל מעותה, ומיד. למה? והכהנים זריזים מהם. הם שומרים על ההקדשות, שלא יהיה בהם שום מום, ולא יפסיד אותם. ולכן לשיטתו, מיד שנתרמה התרומה, כבר זה נחשב כאילו קרבה בהמה. מה הכוונה קרבה בהמה? היינו שבאמת ברגע שיש תרומה, צ'יק צ'ק הכהנים עושים את הדברים, מבחינתו באותו רגע זה כבר נחשב את המעילה. אבל, לא לדעת רבי שמעון, אמרנו, למי שחולק עליו, התנא שחולק עליו, הוא בעצם בא ואומר, חכה עד שקריבו את הבהמה, כי עד אז עוד אולי יחזירו לו את זה, והכסף הזה יוחזר אליו. הלאה, אנחנו גם למדנו במשנה, שמי שנותן שקל לחברו לשקול על ידו, כך למדנו במשנה, ושקלו על ידי עצמו, אם נתרמה התרומה מעל, אז עכשיו הגמרא אומרת, רגע, ומה הוא מעל בעצם? וקשיה, מה זאת אומרת? מה הוא מעל בדיוק? אם הוא היה גונב את העולה של חברו, בן אדם גנב עולה של חבר שלו, ושחטו סתם שחט אותה, כן? סתמה, לא אומרים שסתם לא לשם בעלים הראשונים מחפרת, הרי הכהן אומר, זה עולה לשם הבעלים שלו, לא מכוון עכשיו שמות. אז זה מחפר באמת על הבעלים ולא על הגנב, אותו דבר פה. הוא הביא שקל, זה הולך על הבעלים שהפרישו אותו. אז מה? אז גם ששוחטים, שמבקרים בקורבנות ציבור, זה הולך על בעל השקל. זה שהשליח חשב להביא את זה, בשביל עצמו, אז מה אם הוא חושב להביא את זה בשביל עצמו? זה הולך על מי שלח לו את זה. זה בכלל לא, הוא לא מעל ולא עשה שום דבר בעצם. אמר רבי יהודן, תפטר במסוים. זאת אומרת, מדובר שהשליח הזה, לא רק שהוא נתן בשביל עצמו, הוא עשה את זה גם בצורה כזאת שהיה ברור שזה הוא זה שנותן. כן, כמו שאנחנו רואים את זה, משל בית רבן גמליאל, מה הם היו רוצים? הם היו רוצים שהשקלים שלהם, הם יהיו אלה שקונים את הקורבנות ציבור, כי היה גם מותר של השקלים. מה שנשאר מהשקלים, לא היו קונים בזה את הקורבנות ציבור. לכן, מה הם היו עושים? כשזה שתורם, היה תורם את הלשכה כדי לקנות את הקורבנות, רק אז הם היו זורקים את המטבעות לפני התורם, ואז הוא היה מתכוון לקחת את אותו השקל יחד בעצם עם הקורבנות, עם הכסף של זה שקונה את הקורבן ממש, ודוחפו לתוך הקופה שתרם, לתוך הקופה הזאת שממנה קונים את הקורבנות. אז יוצא שהשקל שלו הוא זה שלקח, רואים שזה הם קנו, הם ידוע שהם קנו את הקורבנות. אותו אחד שעשה את זה, עשה את זה בצורה כדין זה. כן? אבל לפני שהגמרא ממשיכה לדבר על זה, הם רגע מדברים, למה בכלל רבן גמליאל, למה בית רבן גמליאל רצו כל כך שהשקל שלהם דווקא יכנס לתוך הקומה שנתרמה בסוף לקורבנות ולא ממותר הלשכה. מה אומרת הגמרא? וחש לומר, שמה לשירה הם נופלים? מה, אתה רוצה להגיד שהם חששו, שמה התרומה לא תהיה מהשקלים שלהם והשקלים שלהם יפלו לשערי הלשכה? נו, למה? מה הבעיה? וכי יש מעילה בשיריים? יש איזה מעילה בכלל בשיריים? מה הכוונה מועלים בשיריים? הרי נגיד שעכשיו לא היו תורמים מהכסף שלהם. זה היה מה שנשאר בתוך האדמים. אז הגמרא בעצם מה אומרת? זה לא משנה. ברגע שהתורם תרם וקנה בזה קורבנות, כל הכסף, גם מה שנשאר בקופה, שהבית המקדש הרוויח, הוא גם כן נעשה חולין. כאילו שילמו בהכל. זה הכוונה שאומר, כי יש מעילה בשיריים? ולכן, ומה זאת אומרת מעילה? דבר שיש בו הקדש, יש בו עדיין קדושה, אפשר למעול בו. אם אין בו קדושה, לא מועלים בו. פה הם באים ואומרים, מה זה משנה? מה שניתן לבן אדם שמספק את הסחורה, מה שלא ניתן לבן אדם, זה לא משנה. כל הכסף הזה התחלל להיות זה שהוא כבר נהפך להיות חולין. אפילו שהוא נשאר בשביל לבית המקדש, כן? אבל הגמרא עונה, אלא כרבי מאיר. זאת אומרת, שיטת רבן גמליאל, בית רבן גמליאל היו כרבי מאיר. שרבי מאיר אומר, כן, מועלים בשריים. זאת אומרת, השקלים האלה שלא ניתנו ממש, 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 הם עודים עדיין בקדושתם. ואז, בזה שלא נתרמו השקלים לקורבנות ציבור, יש בזה משהו שונה. כלומר, אלה ניתנו מהם קורבנות, ואלה עדיין נשארו בצד. לכן הם רצו שהם יהיה הקורבנות שלנו לקורבנות ציבור. ומה שאמרנו, מועל או לא מועל, זה רק כדי להוכיח, לכאורה, אם זה, יש בזה משמעות או אין בזה משמעות, אם הם ניתנו ממש האם בעצמם, או הם נשארו בקופה. עוד אי, כן, הגמרא באה ואומרת, גם המשנה שלנו מדברת במסוים של בית רבן גמליאל. לא רוצה להגיד, למה אני אומר לך שהוא מעל בזה, שהשליח מעל בזה, ואם הוא נתן את זה ממש, הוא עשה את זה דרך חשיבות, גם אצלנו זה ככה, שמה אמרנו? שהיה מתכוון ותורמו לשמו. כן? כן, זאת אומרת, בעצם הוא מסביר, מסיים ואומר, כמו של רבן גמליאל, אז פה הוא מסיים בעצם את התירוץ. אותו דבר פה. פה זה היה נעשה בצורה כזאת, של במסוים של בית רבן גמליאל, אז בעצם לכן השקל לא עולה לבעליו, כמו שהעולה הייתה עולה לבעליו בסתם, בגלל שהוא עשה פה דבר עם חשיבות. הגמרא, אבל אז הוא באמת עשה, אז עכשיו חזרנו לנקודה, למה בכלל שהוא נתן את זה, שהוא השתמש במשהו של קדושה, אם הגזבר כבר נתן מהשקל הזה. עכשיו הגמרא שואלת, אבל בסדר, אוקיי, הוא נתן משקל שכבר לפני כן כבר נקבע, אבל ממה הוא נהנה? איזה מעילה? הרי מעילה עושים על ידי שהוא נהנה מההקדש. מה זאת אומרת, ומה הוא נהנה פה? בזה שהוא נתן מחצית השקל? הוא בכל מקרה צריך לתת הרי מחצית שקל בסוף. מה הוא הרוויח בזה? אמר רבי אבין בשם רבנן דתמן, רבנן דתמן הכוונה רבנן שבבבל, מכיוון שבית דין ראויין למשכן, בית דין ממשכנים את מי שלא תרם, עכשיו כולם חושבים שהוא תרם, ולא משכנו, לא משכנו אותו בגלל שהוא נתן, הוא כבר הלכו למשכן אותו, הוא אמר בינתיים נתן את שלו, אז כמו שנהנה, בגלל שזה ככה, נחשב כאילו כמו שהוא נהנה. המשנה אמרה לנו, שמי ששוקל למעשר שני, או מדווי שביעית, אמרנו שהוא יאכל כנגדן. מה זאת אומרת, כן? אז בכלל, למה אי אפשר לתת מעשר שני למחצית השקל? אז הוא הולך לירושלים, גם כן. אומרת הגמרא דכתיב, שהרי כתוב, לגבי בכור, כתוב לנו, אך בכור אשר יבוקר להשם בבהמה, לא יקדיש איש אותו. המשך הפסוק, עם שור, עם שה, להשם הוא. כלומר, אי אפשר להקדיש בכור לקורבן או לקדושה נוספת. אותו דבר, אנחנו יודעים בכור לכל דבר אחר, שכלשהו קודש, אין קדושה חלה עליו. זהו, לכן אתה לא יכול לבשר שני, לקנות בו קורבנות, כן? אתה לא יכול להביא אותו למחצית השקל, כדי לקנות בו קורבנות, אלא אם כן, אתה מביא מעשר שני לעניינים שהבן אדם עצמו חייב בו. הלאה, כיצד הוא עושה? מה הוא עושה בכל זאת? אמרנו, יאכל כנגדן. מה זה יאכל כנגדן? הגמרא מסבירה איך הוא אוכל כנגדן. הרי אי אפשר להביא בהם קורבנות. אז מה הוא עושה? הוא מביא סלע של חולין, כן? הכוונה שהוא מביא שווי של מחצית השקל, כן? אבל של חולין, ואומר ככה, ויש פה שתי מחציות, כן? ואומר, מאות מעשר שני, מה שאני נתתי למחצית השקל, בכל מקום שאין, שנמצאים בקופה או כבר אצל הגזבר, לא משנה, או אצל הספה כבר, יהיו מחוללים על סלע זו, ואותה סלע עכשיו שיש לי ביד, נתפס לשם מעשר שני. כלומר, המעשר שני הזה עכשיו עובר על הפרוטות האלה, ואז אותם עכשיו יש להם קדושת מעשר שני, הוא מעביר אותם לירושלים, ויכול לקנות בהם מאכל, ואמרנו שבמעשר שני אפשר לקנות מאכלים בירושלים. והשאר, מה שהוא נתן שם, שנהיה שם אצל השקלים, עכשיו יצא ממנו קודש מעשר שני, ומיד נתפס בו קדושת השקלים, ואז הוא יצא בו ידי חובתו של מחצית השקל. אותו דבר הוא עושה אם הוא שקל בדמי שביעית.